שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו היום ממשיכים אחרי הפסקה ארוכה מנשוא. בלימודנו המרתק בספר הקדוש דרך השם את רבנו הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, זכותו יגן עלינו אמן. ואם אינני טועה, הגענו, אני לא בטוח, הגענו ל... סוף, בחלק ב', סוף פרק ב', בפסקה ת', אם אני לא טועה. אולי יש מישהו שיש לו ידיעה ודאית? אכן שם? מה? טוב, נדמה לי שהגענו בחלק ב', לסוף פרק ב', הלא היא פסקה ת'. ואולם, בכל מה שזכרנו עד הנה, הנה נתבהר עניין ייסורי הצדיקים בעולם הזה ושלוות הרשעים. כלומר, איך הדבר הזה יתברר? רגע, אני לא בטוח. מה? לא, לא, לא הגענו לשם, נכון? לא הגענו. מה? חלק א', פרק חמישי. מה, לקראת הסוף? אני לא שומע אותך. סיימנו את סעיף א'. הנה, הייתה לי הרגשה שמשהו לא... נכון, 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 נכון. לא סיימנו את פסקה א'. כן, אנחנו מדברים בחלק א', פרק חמישי, בחלקי הבריאה ומצביהם. למדנו שאפשר לחלק בצורה, אני אומר, מאוד סכמטית, גסה קצת, את העולם לרוחני וגשמי, ודיברנו גם על מדרגה אמצעית בין הרוחני לגשמי, קראנו לה מדרגת השדים, נכון? השדים. השד הוא היצור שנמצא על הגבול בין החומר לרוח, והדבר הזה מתאה קצת בגלל שאפשר לחשוב שהשד הוא אדם. כי באדם יש משהו דומה, אבל בדיוק הפוך. שבאדם נמצאת, הנה, והנה נבחן ונבדל מן האדם לבדו. אני קורא כאן בפסקה האחרונה של סימן א' בפרק. והנה נבחן ונבדל מן האדם לבדו. זאת אומרת, יש משהו מיוחד באדם לעומת כל שאר הבריאה כולה. מבחינת ההרכב של האדם. להיות מורכב משני מיני בריאה נבדלים לגמרי. דהיינו, הנשמה העליונה והגוף השפל, מה שלא נמצא בשום נברא אחר. כלומר, החומר שממנו עשוי גוף האדם הוא החומר העכור, ואילו הנשמה של האדם נאצלת מן העולמות העליונים. אם כן, יש פה מתח בלתי נסבל בתוך נפש האדם. ולכן עולה מיד השאלה לכל אדם, מי אני? האם אני תוצר משוכלל אמנם של הטבע, או שמה אני אישיות מוסרית, בעלת רצון, נאצלת מן העליונים? במיוחד שאני יכול למצוא בתוכי עדויות לזה, ולזה, אני רואה בקרבי, בתוך האישיות הפנימית שלי, מרכיבים אציליים מאוד, שאינני יכול לשייך אותם לשום שאיפה טבעית. יחד עם זה, אני רואה בתוכי יסוד בהמי, גס, המשתווה מאוד למה שהחתולים מעוניינים בו. אז מי אני? גם אנחנו רואים בתוך הסיפור של התורה כיצד נברא האדם, במיוחד בפרק ב' של ספר בראשית, בפסוק ז', דואליות קשה. וייצר השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה. עפר מן האדמה? אז אנחנו יצור עפרי. ויפח באפיו נשמת חיים. אומר הזוהר, ככה אומרים בשם הזוהר, מאן דנפח מתוכי נפח, כאילו מתוכיות הרצון האלוהי מופיע נשמת האדם. ויהי האדם לנפש חיה. כלומר, הזהות האנושית היא דו קוטבית מלכתחילה. ולכן אין פלא שיבוא אדם ויטען בפני סטודנטים רבים, אני בהמה. האם להאמין לו? יכול להיות. כי זה אומר שבמרכז ההכרה שלו נמצא היסוד הטבעי. יאמר אדם אחר, אני מלאך. מלאך השם צבאות, נאמר על כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. להאמין לו? כן, אפשר להאמין לו. הוא מלאך, הוא לא אדם. הוא לא אדם טבעי. אבל בצל כולם יש שני המרכיבים. בבראשית רבה נאמר שכאשר הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ, ברא שמיים מן העליונים וארץ מן התחתונים. ביום השני ברא רקיע מן העליונים, וביום השלישי את היבשה ואת הצומח מן התחתונים. ביום הרביעי ברא מאורות מן העליונים. ביום החמישי עופות ודגים מן התחתונים. בינתיים זה שתי קו. ביום השישי רצה לברוא את האדם. אמר, אם אברא אותו מן העליונים, יש קנאה בתחתונים. אם אברא אותו מן התחתונים, יש קנאה בעליונים. מה זאת אומרת קנאה? חוסר איזון. הפרה של היציבות העולמית. מה עשה? עשה גופו מן התחתונים ונשמתו מן העליונים, ויש שלום בעולם. אוהו, יפה. ועכשיו יש מלחמה באדם. כלומר, זה קרע. זה קרע, איך אני מסתדר עם זה? עכשיו, יכולה להיות עמדה שאומרת שמעמדו של האדם הוא מעמד אומלל. זה נמצא הרבה בפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, שהאדם הוא יצור אומלל בטבעו. וזאת אפשרות. יש אפשרות אחרת לומר שצריך לבחור. תבחר בנשמה ואז תוותר על הגוף, או תבחר בגוף, תוותר על הנשמה. ויש שם מהדורות שונות של האופציות האלה. כל מיני אידיאולוגיות, כל מיני דתות בכיוון הזה. וחז"ל אמרו שהאדם יש בו שני יצרים, שנאמר וייצר השם אלוהים את האדם, שני יודין, וו, יוד יוד, צדיק רש, יצר הטוב ויצר הרע, מסביר הרב קוק, זה אומר שהאדם האמיתי, האדם השלם, מורכב משני הכוחות האלה כאחד. ואז יוצא שההרמוניה בין יצר הטוב לבין יצר הרע היא המשימה של האדם. לא הוויתור על יצר הרע ולא ויתור על יצר הטוב. אלא השימוש כאחד, המושכל, ההרמוני, בשני הכוחות כאחד. זה ההגדרה, אם כן, של האדם. אבל זה מתחיל ממתח. המתח הזה מזמין אותנו לחשוף את האחדות הפנימית שבתוך נפש האדם. אבל האחדות הזאת לא גלויה תמיד. עד כאן ברור? לא. אז עכשיו יוצא שאני שוב חוזר לדברי רמח"ל, כל מה שאמרנו כתוב כאן, כן? זה לא כזה מסובך. והנה נבחן ונבדל מן האדם לבדו להיות מורכב משני מיני בריאה נבדלים לגמרי. דהיינו, הנשמה העליונה והגוף השפל, מה שלא נמצא בשום נברא אחר. כן, הרבה מן ההוגים בישראל ובאומות הרגישו את זה, שיש ייחוד לגורל האנושי. אחת ההגדרות שמצאו זה שהאדם הוא היצור היחיד ששואל את עצמו שאלות על עצמו. לא מעניין, לא. האדם שואל את עצמו מהו אדם. לא מצאנו בעל חיים ששואל את עצמו מי הוא ומה הוא. כן, בבקשה. נכון, כלומר, כנראה שהיכולת לשאול שאלה היא בכלל של האדם, אתה צודק. אני רק פשוט הוספתי שהשאלה המוזרה ביותר זה השאלה מי אני. אבל אתה צודק שאצל הבהמה, אמר המהר"ל, בה מה. כלומר, השאלה כבר בתוכה, אין לה כבר שאלה. לעומת האדם שבגימטריה מה. אין? אדם א' ד' מ', בגימטריה מה. לכן אפשר לומר שההגדרה של האדם ניתן כמעט להגדיר כל אדם לפי השאלה שלו. כלומר, אמור נא לי, מהי שאלתך, אדע, אומר לך, מי אתה. לכן צריך לתת מקום רב לשאלה. אמר לי יהודי אחד, לבן שלי יש שאלות, מה לעשות? אמרתי לו, מצוין, בשביל זה הוא אדם, כדי לשאול שאלות. אמר לי, אולי אני אשלח אותו לסמינר ששם יש תשובות. אמרתי לו, בשום אופן, אל תעשה את זה. אומר לי, למה? הרי לשאלות צריך לתת תשובות. אמרתי, לא. יש לפעמים שהאדם ניזון מזה שהוא שואל שאלות. אם אתה נותן לו תשובות, חנקת אותו. זה לא הזמן. זה עיכוב הפריחה של נפש האדם, אם אתה מונע ממנו את השאלה. לפעמים יותר טוב להישאר עם שאלה, מאשר לקבל תשובה צולעת. אז יש לי שאלה, אז מה קרה? כן, אבל השאלה מגדירה באיזשהו מקום את שאיפת החיים שלי. וזה לא פלא, כן? כי באמת, עם מתח כזה בהגדרה של הזהות האנושית, באמת אין פלא שיש שאלה מי אני. יש הגדרה אחרת שמצאו, והיא לומר, דבר קצת מוזר אבל אמיתי, האדם הוא בעל החיים היחיד בעולם שמתלבש. אין חברה אנושית שבה אין בגדים. לפעמים הבגד הוא רק חוט מסביב לצוואר, אבל יש חוט. כלומר, ההרגשה שיש לאדם שהטבע לא נתן לו מספיק. הוא צריך להוסיף על מה שהוא עוד משהו. זאת אומרת, הוא לא שלם, הוא מרגיש צורך בהשלמה. זה מראה גם כן על איזשהו מתח. הדבר הזה בא לידי ביטוי בכך גם שהבגד הוא אף פעם לא סופי. יש תופעה תרבותית מוזרה ביותר שנמשכת אלפי שנים. האופנה. מה זאת אומרת האופנה? היום מתלבשים כך, מחר אחרת. למה? אם זה מטבע האדם, אז טבע זה לא דבר שמשתנה. באדם יש התפתחות מעבר להתפתחות הביולוגית, המוטציה. יש באדם גם יסוד של השתנות תרבותית. וזה בגלל שהאדם עדיין מחפש את עצמו. והדבר הזה בא לידי ביטוי עוד יותר, ככל שיש יותר רוחניות, בא לידי ביטוי עוד יותר אצל נשים יותר מאשר גברים. כי אישה, כשפותחת ארון מלא בגדים, אומרת, אין לי מה ללבוש. זאת אומרת, איך זה מוזר, מה זה האמירה הזאת, אין לי מה ללבוש? הרי יש ארון מלא. כן, אבל זה עוד לא הבגד האולטימטיבי. כאילו אנחנו בדרך אל משהו. לכן יש בתופעה הזאת ביטוי לרוחניות יתרה. אז כלומר קשה בעצם להתכחש לייחודיות של האדם ולנבדלות המוחלטת שיש לאדם ביחס לכל שאר המציאות. למרות שאנחנו מורכבים גם מתפוחי אדמה. זאת אומרת, תפוח האדמה הוא חלק אינטגרלי של הרכבה שלי, אבל הוא לא מסביר את הכל. כי אמנם אפשר לאכול תפוחי אדמה, אבל אי אפשר לאכול שאלות. עוד יותר, אי אפשר לאכול חירות, בחירה חופשית. מאיפה זה בא? כן, אז יש כל מיני ניסיונות של רדוקציה. להסביר את כל התופעות בתור קשרים קובלנטיים, אלקטרובלנטיים ויוניים וכדומה בתוך המוח. אבל עם כל הכבוד, עדיין אין פה הסבר של הקשר בין ההכרה לבין התופעה הביולוגית, הביומולקולרית. יש על זה ספר מעניין שכתב יהודי מתוסבך בשם ישעיהו ליבוביץ', שנקרא גוף ונפש, הבעיה הפסיכופיזית. שבו הוא דן גם כן בשאלה הזאת של הגדרת היחס בין ההכרה לבין החומר, והוא מביא בצורה תמציתית, מאוד מוסברת, את כל מה שנאמר, כל השיטות שנאמרו בפילוסופיה ובמדע במשך הדורות ביחס לשאלה הזאת. והוא מגיע למסקנה שאף אחד לא הסביר. כלומר, הוא דוחה את דברי כולם, והוא אומר, אין לנו ברירה אלא לקבל את דברי הרמה, רבנו משה איסרלס, בשולחן ערוך, בהגעת הרמה, שכותב ומפליא לעשות, שקושר דבר רוחני בדבר גשמי. זה התוכן של הברכה, ברכת אשר יצר, לפי פירושו של הרמה, מפליא לעשות, שקושר דבר רוחני בדבר גשמי. אם זה מסביר? לא, זה לא מסביר. למרבה, אחת השיטות המופלאות הייתה, אני מזכיר את זה בגלל שזה היה בזמנו של רמח"ל, השיטה של הפילוסוף לייבניץ. לייבניץ אמר שהמציאות דומה לשעון. לשעון שכיוונו אותו מלכתחילה. זה נקרא הרמוניה פרסטבילית, ככה הוא קורא לזה. כאן השעון שסידרו אותו מראש. ויש שעון של העולם החומרי, ואז העולם החומרי מתגלגל כמו ששעון מתגלגל. גם יש שעון של העולם הרוחני, גם העולם הרוחני מתגלגל כמו ששעון מתגלגל. אבל יש דבר מפתיע, הוא אומר לייבניץ, ששני השעונים מראים על אותה שעה. בגלל שמי שכיוון את השעונים בתחילת המציאות, כיוון את שניהם על אותה שעה. ולכן, מאז, שני השעונים מסתובבים ביחד, וזה נראה כאילו שזה שעון אחד. ככה אומר, אבל בצד האמת, הוא לא מצליח למצוא קשר בין העולם הרוחני לעולם הגשמי, הוא רק רואה שזה מקביל. למשל, אם אני רוצה עכשיו לעשות פעולה שמראה על הקשר בין העולם הרוחני לעולם הגשמי, הרי לפניכם, הרמתי את היד. הפעולה הזאת היא פעולה גשמית, אבל היא הייתה מעורבת פה עם רצון והכרה. איך להסביר את זה? אין לנו הסבר. ורמח"ל, בספר דת תבונות, לא בדרך השם, אבל בספר דת תבונות, לוקח שוב את הדוגמה של לייבניץ, את הרעיון של השעון, הוא קורא לזה אורלוגין, רק הוא אומר ששעון אחד. שני השעונים מלוכדים אצלו לשעון אחד, ולא עוד אלא שהשעון הזה מקיף את כל הקוסמוס כולו, ולא עוד אלא שהגלגל המרכזי שממנו מסתובבים כל המחוגים, זה האדם. האדם עומד במרכז כל ההוויה, והוא מפעיל את השעונים. טוב, זה גרנדיוזי, כן? זה גדול, התפיסה הזאת. אני עושה כל מיני דברים קטנים פה ושם, ואני מפעיל את הקוסמוס כולו. אין צריך להבין, איך אפשר להגיד דבר כזה? טוב. מה? מרמח"ל? לא, לא נתן. רק במקום לקחת את הדגם של שני שעונים, הוא מסרב לקבל את הדואליות. אני אגיד אולי את זה ככה. מה שהיה קשה ללייבניץ, זה שהוא אמר שלמונדות הן חלונות. אתה מכיר את המושג מונדה? אני אסביר. לפי לייבניץ, אני מזכיר אותו בגלל שרמח"ל לקח ממנו הרבה. בלי להזכיר את שמו, אבל הוא הביא ממנו. לייבניץ אומר שהעולם כולו מורכב מיחידות, כמו אטומים, מה? לא יודע. על כל פנים, בגלל שהוא פחד מהחבר'ה בבית המדרש שיגידו לו, מה פתאום אתה מביא פילוסוף גוי? בסדר, אז הוא לא הביא. עכשיו, פה אנחנו בין ידידים, אז אני לא מפחד. עכשיו, לייבניץ אומר שהעולם כולו מורכב מיחידות יחידות. ליחידות האלה הוא קורא מונדות. מונו, אחד, כן? מונדה. אז החומר עשוי ממונדות, הרוח עשויה ממונדות. האישיות שלי, האני שלי זה מונדה. האישיות שלך זה גם מונדה. אומר לייבניץ, למונדות אין חלונות. אין חלונות, אין קשר בין אחת השנייה. זה מזעזע. יוצא לפי זה שאני ואתה, בעצם לא נכיר אחד את השני לעולם. אבל יש דבר אחד שמוכיח שלייבניץ לא צודק. וזה האהבה. האהבה היא באופן קיומי עובדתי מפגישה בין שתי נפשות. למרות שאין לנו הסבר קונספטואלי, אז מה? אבל זאת היא המציאות. המציאות היא שיש אהבה בעולם. אהבה זה שבירת המונדה. טוב, זה בשביל שבע ברכות. עכשיו, בואו נחזור. אני חוזר כאן לדברי רמח"ל. וכאן צריך שתיזהר שלא תטעה לחשוב שיהיה עניין שאר הבעלי חיים כעניין האדם. כי אין נפש בעלי החיים או הבעלי חיים, אלא דבר גשמי, מן הדקים שבגשמיות. ומעניינו נמצא גם כן באדם, בבחינת היותו בעל חי. כלומר, אנחנו גם חתול או ג'ירפה. יש בנו משהו מן הג'ירפה. אמנם זולת כל זה יש באדם נשמה עליונה, שהיא מין בריאה בפני עצמו, נבדל מן הגוף לגמרי ורחוק מנו עד מאוד, שבאה ונקשרה בו. בגזרתו יתברך שמו על הכוונה שזכרנו בפרקים שקדמנו. עכשיו יש בספר בראשית, בפרק א', בפסוק כף ד'. אתם זוכרים בוודאי, נכון? עכשיו אתם זוכרים, יש את הסתירה שיש בין פרק, בין פסוק כף ד' לפסוק כף ה'. זה מוכיח את... מה? אתם ודאי זוכרים, אתם עושים את זה רק כדי שאני אזכיר לעצמי, כדי לבחון אם אני זוכר. טוב, אם כן, בפסוק כף ד' כתוב, ויומר אלוהים, תוצא הארץ. מה זה הארץ? הטבע. תוצא הארץ. אז בואו נספור. נפש חיה למינה. בהמה. ורמס. וחייתו ארץ למינה. והיא כן. אז כמה דברים? ארבעה. נכון? אני חוזר. נפש חיה למינה, בהמה, רמס, חייתו ארץ. פסוק כף ה. מה קרה במציאות? זה היה התוכנית. במציאות קרה כך. ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת רמס האדמה למינהו, וירא אלוהים כי טוב. יצא רק? שלושה. מה הפרש בין ארבע לשלוש? מישהו יודע מתמטיקה תשע יחידות? אחד. יש דבר אחד שהיה בתוכנית שלא יצא לפועל, והוא נפש חיה. נפש חיה לא יצא לפועל. מי זה נפש חיה שלא יצא לפועל? האדם. ויהי האדם לנפש חיה, כתוב בפרק בפסוק ז'. אם כך, יש צורך להשלים. מה אומר פסוק כ"ו, פסוק מיד אחרי זה? ויאמר אלוהים, נעשה אדם. זאת אומרת, אם הארץ לבדה לא הצליחה לעשות את האדם, אז נעשה ביחד את האדם. הארץ והקדוש ברוך הוא ביחד יעשו את האדם. אז זה כבר מתחיל להיות בעיה. יש חלק ארצי, יש חלק אלוהי. ברור. ונצטרך לברר לעצמנו מה הכינוי של האדם, כלומר, לפי זה יוצא שכל האבולוציה כולה מתארת את כל התהליך שמביא עד האדם ללא הנשמה. הנשמה נקראת נפש חיה. איך נקרא בתורה האדם שעוד לא זכה למדרגת נפש חיה? יש לו שם, נכון? הנחש, ברור. והנחש היה ערום מכל חיית השדה, ערום פירושו חכם. בעל חיים החכם ביותר שאנחנו מכירים זה האדם. יוצא לפי זה שיש בי נחש ויש בי נפש. נחש בגימטריה? יפה, 358. נפש בגימטריה? 400? 30. מה ההפרש בין שניהם? 72, גימטריה של חסד. כלומר, המוסר הוא המבדיל בין הנחש לנפש. עד כאן להיום. שלום.